כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, כוח בתמוז תשע"ו, כ"ח בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף סמך דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, עם הערה והערה מספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בסוגייתנו. הגמרא בסוגייתנו דורשת מהפסוק על כל דבר פשע, כי תשלומי כפל מושתים על גנב, רק כאשר החפץ הגנוב אינו בעל ערך עצמי, כגון כוס, ספסל, או כל חפץ אחר שערכו נובע מחמת עצמותו של החפץ. אבל הגונב שטר חוב פטור מתשלומי כפל, מאחר ששטר חוב אינו חפץ בעל ערך עצמי, אלא כל מהותו הוא כאמצעי לגביית חוב. מאחר ששטר חוב נטול ערך עצמי, נאמר גם בגמרא במסכת בכורות דף נ"א עמוד א', שאדם אינו רשאי להעניק לכהן שטר חוב תמורת פדיון בנו. שהרי על האב לתת לכהן כסף או שווה כסף, ושטר חוב אינו בכלל ההגדרה הזו. בתקופות קדומות, שווי המטבע ביטא את ערכה האמיתי של המתכת ממנה הייתה עשויה המטבע. בתקופות מאוחרות יותר, החל השימוש במטבעות ובשטרות נטולי ערך עצמי, שהשלטונות קבעו שהם מייצגים סכום מצוים, המצוי במרתפי אוצר המדינה. יש אפוא לדון האם הגדרתם של שטרות כסף אילו היא כשטר חוב נטול ערך עצמי. השאלה הזו השלכה לגבי הגונב שטרות כסף, האם הוא פטור מן הכפל, וכן אם אדם רשאי לקיים את מצוות פדיון הבן בשטרות אלו. פוסקים רבים בהם הגאון רבי יצחק אלחונון סוברים, כי אין כל דמיון בין שטרות חוב לשטרות כסף, שכן דווקא לשטרות חוב שמהותם הוא אמצעי לגביית תשלום, אין מתייחסים כחפץ בעל ערך עצמי. אבל לשטרות כסף המהווים אמצעי תשלום וניתן לרכוש תמורתם עולם ומלואו, יש להתייחס כאל חפצים בעלי ערך עצמי. שהרי יהודם הוא לשמש כמטבע עובר לסוחר, לפיכך, הגונב שטרות כסף מתחייב בתשלומי כפל, ואדם רשאי לפדות את בנו בשטרות אלו. לעומתם סובר החתם סופר, כי אמנם יש להתייחס אל שטרות כסף כאל חפץ בעל ערך עצמי, אבל כל זאת בדברים שבין אדם לחברו בלבד, כגון תשלום כפל על גניבת שטרות כסף וכדומה. אבל אין האב רשאי לקיים מצוות פדיון הבן בשטרות כסף, שהרי פדיון הבן הוא מעשה מצווה, והתורה מצווה לתת לכהן כסף. ואין אנו יכולים לחנות את שטרות הכסף של ימינו ככסף. כלומר, אף שניתן להגדיר שטר כסף כחפץ בעל ערך עצמי, עדיין אין הדבר מעניק לו שם של כסף. זוהי ההערה שלנו על הגדרת שטרי חוב ושטרות כסף, שגם עליהם אנחנו לומדים בסוגייתנו, וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף סמך ג' ממסכת בבא קמא. התחלנו את לימודינו מתחילתו של הפרק השביעי במסכת בבא קמא, פרק ששמו מרובה, ובסוף השיעור שאלנו 8 שאלות. כעת נשיב תשובות על השאלות הללו. שאלה הראשונה הייתה, לפי משנתנו, האם תשלומי 4 ו-5 נוהגים בטוען טענת גנב? התשובה ללשון אחת נוהגים, ללשון אחרת אפשר שאינם נוהגים. שאלה שנייה, כיצד רוצים למעט עופות מהכלל ופרט וכלל, והרי נאמר בפרט גם סלמה, שגם היא אינה מתאמה במגע ובמסע כמו עופות? התשובה, משום שכשיש כמה פרטים, כל אחד נידון בכלל ופרט וכלל בפני עצמו, והבעלי חיים שהוזכרו מתאמים במגע ובמסע. שאלה שלישית, מדוע אין עופות טמאים ממועטים מהכלל ופרט וכלל? התשובה, משום שנדרש כאן מידת ריבוי ומיעוט וריבוי שמרבה הכל, ומכל מיעוט מתמעט רק דבר אחד. שאלה רביעית, האם כשכתוב כל נחשב הדבר לכלל או לריבוי? התשובה, לאופן אחד בגמרא נחשב לריבוי, ולאופן השני נחשב לכלל. רק לעניין כפל נדרש כריבוי, כיוון שכבר בתחילת הפרשה נדרש כלל ופרט וכלל. שאלה חמישית, מה נתמעט משור חמור ססלמה ומה נלמד מהוועידה? התשובה, קרקע עבדים שטרות ודבר שאינו מסוים, ומהוועידה נלמד שגם הטוען טענת גנב משלם כפל. שאלה שישית, האם באם לא יימצא הגנב הכוונה לגנב או לטוען טענת גנב ומדוע? התשובה, הכוונה לטוען טענת גנב הוא משום שהביור בזה שאם לא יימצא כמו שאמר אלא שהוא עצמו גנב, ישלם כפל. שאלה שביעית, מדוע לגבי טענת עבד נקטה המשנה שאכלו ולגבי טענת נגנב נקטה המשנה שגנבו? ושבעים התוספות, בעבד זה בא לחדש שאינו חייב כפל אף שאין החפץ בעין, ובגנב זה בא לחדש שחייב כפל למרות שהחפץ בעין. שאלה אחרונה, על דף סמך ג', מניין נלמד שאין כפל בטוען טענת עבד? התשובה לברית אחת מכך שיש שני פסוקים המחייבים כפל בטוען טענת גנב, ופסוק אחד מיותר למעט טוען טענת עבד. לברייתא אחרת, מאיתור האות ה' במילה הגנב, היא ממצא הגנב. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול בדף סמך ג' ממסכת בבא קמא. וחיית, מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי, כוח בתמוז, תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלאו דף סמך דלת ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך ג' עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, תחילת השורה, ומן המילים, בישלמה למאן דאמר, חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, היינו דכתיבי תרי קראי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונגיל בזאת התורה, ונצליח. לאל הביאה הגמרא שתי ברייתות. ברייתא אחת האומרת, שהפסוק ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. הפסוק הזה מדבר בטוען טענת גנב, דהיינו שומר, שנתנו בידיו פיקדון, והוא טוען, שהפיקדון נגנב ממנו, שזו טענת שקר, כי הוא בעצמו השומר גנב את הפיקדון. וגם הפסוק, אם לא יימצא הגנב ישלם שניים לרעהו, גם מדובר בטוען טענת גנב, ולא בגנב עצמו. ברייתא נוספת הביאה הגמרא שחולקת על הברייתא הזו, שמה שנאמר אם יימצא הגנב ישלם שניים בגנב עצמו הכתוב מדבר, ומה שנאמר לאחר מכן אם לא יימצא הגנב ישלם שניים לרעהו, זה פסוק שמדבר על טוען טענת גנב, על שומר שטוען שהפיקדון נגנב ממנו וזו טענת שקר. וכעת, חוזרת הגמרא לדון במחלוקת הברייתות לאל, האם הפסוק, אם ימצא הגנב ישלם שניים, עוסק בטוען טענת גנב או בגנב עצמו. שואלת הגמרא ביש, למה למאן דאמר, הדבר הזה מובן למי שסובר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, שהפסוק הראשון, אם ימצא הגנב ישלם שניים, נאמר בגנב עצמו. ואילו בפסוק השני, מדברת התורה לגבי טוען טענת גנב, היינו דכתיב את רי קראי, לפיכך נאמרו שני פסוקים מאחר וכל אחד מהם נאמר בעניין אחר. אלא למאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, שני הפסוקים נאמרו בטוען טענת גנב, תרי קראי למה לי? מדוע נאמרו שני פסוקים בעניין הזה ולא די בפסוק אחד? אומרת הגמרא, אמרי מיישבים בני הישיבה חד למעותי, טענת עבד. צריך פסוק נוסף כדי למעט שאם טוען השומר שהפיקדון עבד ממנו ונשבע על כך, והעדים מעידים שהוא השומר גנבו, אינו חייב כפל. ולא נאמר החיוב הזה של כפל, אלא כשהשומר טוען טענת גניבה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דלא מייתר, שלדבריו אין כאן פסוק מיותר, שכן כל פסוק נצרך לגופו, למעוטי טענת עבד מנעלי, מניין לו למעט שהטוען טענת עבד בפיקדון, שהשומר טוען שהפיקדון עבד לו, מניין שהוא אינו חייב כפל, כשנמצא שהוא משקר. משיבה הגמרא, הוא לומד זאת מגנב הגנב. דהיינו, יכלה התורה לכתוב אם ימצא גנב ישלם שניים, והתורה כתבה אם ימצא הגנב עם ה' הידיעה, כדי ללמד שרק גנב מסוים חייב כפל כשנמצא שהוא משקר, ולא כל גנב. כי אם טען טענת גניבה הוא משלם כפל, אבל אם הוא טען טענת אבידה, הוא אינו משלם כפל. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולמאן דאמר תרוויו בתוהן טענת גנב? לדעת הסובר ששני הפסוקים נאמרו בתוהן טענת גנב, דמיעט לי תוהן טענת עבד, שכבר ממעט כאשר השומר תוהן טענת עבד מאחד הפסוקים, שהוא לא צריך לשלם כפל כשהוא נמצא שקרן. גנב, הגנב, מה ידע רשבי? מה הוא דורש מהי הידיעה? מהאות הי שבמילה הגנב? משיבה הגמרא, אמר לך, אותו תנא יכול להשיב לך, מבעלי, הפסוק הזה נצרח, לדי רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, לדברי רבי חייא שאמר בשם רבי יוחנן, דאמר רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, לקמן בדף קופה עמוד ב' ולמדנו זאת גם לעיל בדף סמך ב' עמוד ב', הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל כדין האמור בתורה, ואם טבח ומחר את הפיקדון משלם תשלומי 4 ו-5, ואת הדין הזה הם לומדים מהאות ה' שבמילה הגנב, שכן כוונת התורה לרבות ולומר, שדינו כדין גנב ממש, וכשם שגנב כשטבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5, כך טוען טענת גנב שטבח ומחר משלם 4 ו-5. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שסובר ששני הפסוקים נאמרו חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דאי גנב הגנב אפקי למעוטי טענת עבד, ולדעתו מה שאמרה התורה הגנב, תוספת האות ה' למילה גנב, זה כדי למעט שהטוען טענת עבד פטור מתשלומי כפל, דרבי חייא בר אבא מנעלי, מאיכן הוא לומד את דינו של רבי חייא בר אבא ששומר הטוען טענת גנב, וגם טבח ומחר את הפיקדון, שהוא משלם תשלומי 4 ו-5, משיבה הגמרא, אמר לך, אותו תנא ישיב לך, הקשה הוא, דינו של רבי חייא בר אבא נלמד ממה ששמחה התורה דין גנב לדין טוען טענת גנב, שכן לדעתו, הפסוק הראשון מדבר בגנב, אילו הפסוק השני מדבר בטוען טענת גנב, ונמצא שהם סמוכים זה לזה. אז כשם שגנב שטבח או מחר משלם תשלומי 4 ו-5, גם שומר שטוען טענת גנב וטבח ומחר את הפיקדון, משלם 4 ו-5. ואין משיבין על הקש, ואף על פי שיש להשיב על ההקש הזה, על ההשוואה הזו, ולומר שרק גנב חייב בתשלומי 4 ו-5 כשטבח ומחר, שכן מצינו שהתורה חייבה את הגנב כפל גם ללא שבועה, לעומת זאת טוען טענת גנב שאינו חייב כפל, אלא אם כן נשבע לשקר, אולי הוא אינו משלם תשלומי 4 ו-5 כשהוא טבח ומחר. בכל זאת, מקישים ומשווים בין טוען טענת גנב לגנב, כיוון שכלל הוא בידינו שאין משיבים על ההיקש. ובטעם הדבר שאין משיבים על ההיקש, כותב רשי במסכת מנחות דף פי ב' עמוד ב' בדיבור המתחיל, זאת אומרת, לפי שאין אדם דן היקש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני, ולכן אין משיבים עליו. ובהליכות עולם כתב את הטעם, לפי שהיקש הרי זה כאילו כתוב מפורש בתורה, ולפיכך אין להשיב עליו. שואלת הגמרא שאלה נוספת במחלוקת הברייתות לעיל. בישלמה למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, שפיר. למאן דאמר שסובר שבפסוק הראשון דיברה התורה בגנב עצמו שמשלם כפל, ובפסוק השני מדובר בשומר שטוען טענת גנב. מובן לשיטתו מיכן למידים חיוב תשלומי כפל בגנב. אלא למאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, גנב עצמו מנעלי. למאן דאמר שסובר ששני הפסוקים נאמרו בשומר הטוען טענת גנב, ואילו בדין גנב עצמו לא דיברה התורה כלל כאן, מאיכן הוא לומד חיוב כפל בגנב עצמו? מביאה הגמרא אפשרות ליישב, וכי תאים השמה תרצה לומר, ליתי יבוא הדין הזה בקל וחומר מטוען טענת גנב, נאמר, מה שומר שהחפץ בא לידו בהתר, שהרי שמו את זה בתור פיקדון אצלו, אם הוא טוען טענת גנב ונמצא, שהוא שיקר והחפץ בידו, אז הוא משלם כפל. גנב עצמו שהחפץ בא לידו באיסור, בוודאי שחייב גם הוא בתשלומי כפל. כך מנסה הגמרא לומר שנלמד בקל וחומר, שגנב עצמו, כשיתפס ישלם כפל. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר ללמוד גנב עצמו מטוען טענת גנב. לפי שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כל דבר הלמד מחברו בקל וחומר, אף על פי שהוא חמור מהמלמד, די בכך שיהיה דינו כדינו של המלמד, ואין להטיל על הדבר הנלמד יותר ממה שיש בה מלמד. ואת הכלל הזה אנחנו לומדים ממה שנאמר אצל מרים הנביאה בספר במדבר פרק י' ב' פסוק י' ד', ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים. ונאמר בתורה, ותיסגר מרים שבעת ימים. מה זאת אומרת? שאף על פי שהיה לנו לומר, שאם כאשר בנזיפת אב שהוא בשר ודם, תיסגר שבעת ימים, קל וחומר בנזיפת הקדוש ברוך הוא שתיסגר 14 יום, אלא דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כשם שבאבי השבעה ימים, גם אצל הקדוש ברוך הוא, שבעה ימים. ואת הדברים למדנו לאל בדף חפי עמוד א'. לפיכך, אם נלמד גנב עצמו בקל וחומר מתוען טענת גנב, נצטרך לומר כך, מה להלן בשבועה? כשם ששומר הטוען שהפיקדון נגנב ממנו, ולאחר מכן הוא נמצא שקרן, אינו חייב בתשלומי כפל, אלא אם כן נשבע על טענתו לשקר, אף כאן בשבועה, גם בגנב לא נעידע שהוא חייב לשלם כפל, אלא אם כן נשבע לשקר. אם כן חוזרת השאלה, מניין שגנב שנתפס חייב בכפל גם ללא שבוע? משיבה הגמרא, נפקא ליה מדתנא דבי חזקיה. התנא הזה לומד חיוב תשלומי כפל בגנב עצמו, מאיכן שלמד זאת התנא מבית מדרשו של חזקיה. דתנא דבי חזקיה. שנה התנא מבית מדרשו של חזקיה לקמן בדף עין ה' עמוד א', נאמר בתורה בעניין תשלומי כפל בגנב, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, משורת חמור הצה, חיים שניים ישלם. נשאלת השאלה, יומר שור וגניבה והכל בכלל, שתאמר התורה בפסוק רק שור וגניבה, שגנב משלם עליהם כפל, ואנחנו נלמד בכלל ופרט וכלל, לרבות כל דבר המטלטל וגופו ממון, אם נתפס הגנב ומשלם כפל, מדוע אם כן הוסיפה התורה וכתבה חמור וסה? מתרצת הברייתא, אילו כך, אילו היה נאמר בפסוק רק שור וגניבה, הייתי אומר מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק הוא דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל המתרבה מהכלל הוא רק דבר הקרב לגבי מזבח, אבל דבר שאינו קרב על גבי המזבח, אין חייבים עליו כפל. לפיכך כתבה התורה את המילה סה, ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. ומבאר את הברייתא את כוונתה, שכן, מה יש לך להביא, מה היית לומד מהכלל אילו לא כתבה התורה את המילה סה? הווה אומר, סה. שאף הוא קרב לגבי המזבח, ולא נאמר בפסוק בפירוש. אם כן, כשהוא אומר סה, הרי סה אמור. לאחר שנאמר בתורה סה בפירוש, לא ייתכן לומר שהכלל בא לרבות את הסה, שהרי הוא כבר אמור בפסוק. מה אני מקיים גניבה? על כוחך כיצד יש לי לדרוש את הכלל האמור במילה גניבה, לרבות כל דבר, שאף על פי שאינו קרב על גבי המזבח, חייב עליו הגנב, כפל. ממשיכה הברייתא ומקשה, יומר שור, סה וגניבה והכל בכלל, שתכתוב התורה רק שור וסה וגניבה, ואנחנו נרבה כל דבר, מכלל ופרט וכלל. מדוע אם כן נאמר בפסוק חמור? משיבה הברייתא, אילו כך, אילו כתבה התורה שור, סה וגניבה בלבד, הייתי אומר, מה הפרט מפורש כשם שהפרט המפורש בפסוק, דהיינו שור וסה. זה דבר הקדוש בבכורה, שיש במינו דין קדושת בכורה, אף כל דבר שאתה מרבה מפני שהוא דומה להם, אינו אלא דבר הקדוש בבכורה. ולא בא הכלל לרבות, אלא חמור, שהוא קדוש בבכורה, והוא לא נאמר בפירוש בפסוק. לפיכך כתבה התורה את המילה חמור כדי ללמד, שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. ומבאר את הברייתא את כוונתה, שכן מה יש לך להביא? מה היית לומד מהכלל אילו לא כתבה התורה את המילה חמור? הווה אומר חמור. רק חמור היית יכול לרבות, כי בחמור יש קדושת בכורה. אם כן, כשהוא אומר חמור, כאשר נאמר בפסוק בפירוש חמור, הרי חמור כבר אמור. ולא צריך לרבות אותו מן הכלל. מה אני מקיים גניבה, אלא מה יש לי לדרוש מהכלל האמור במילה גניבה? לרבות כל דבר. כל דבר שנגנב אפילו שלא קדוש בבכורה, הגנב צריך לשלם עליו כפל. ממשיכה הברייתא ומקשה, יומר שור וחמור, שא וגניבה, והכל בכלל, שתכתוב התורה רק שור, חמור ושא, יחד עם הכלל האמור במילה גניבה, ואנחנו נרבה כל דבר מכלל ופרט וכלל. מדוע נאמר בפסוק גם את המילה חיים? משיבה הברייתא, אילו כך, אילו היה נאמר כך, הייתי אומר, מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק דהיינו שור, חמור ושה, מבעלי חיים הוא, אף כל דבר שאתה מרבה אינו אלא בעלי חיים. לפיכך כתבה התורה את המילה חיים, ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר, ומבאר את הברייתא את כוונתה, שכן מה יש לך להביא, מה היית לומד מהכלל אילו לא כתבה התורה את המילה חיים? הווה אומר, שאר בעלי חיים שאינם מפורשים בפסוק. לפיכך כשהוא אומר, כשמופיע בפסוק המילה חיים, הרי בעלי חיים אמור. כל בעלי חיים הם בכלל ונאמרו כבר, מה אני מקיים גניבה? מה יש לי לדרוש מהכלל האמור במילה גניבה? לרבות כל דבר, ואפילו אינו מבעלי חיים. באה הגמרא עכשיו לבאר את דברי תנא דבי חזקיה. אמר מר, שנינו בברייתא לאיל יומר שור וגניבה, והכל בכלל. מכיוון שהתנא הזכיר את המילה שור שזה פרט, ואת המילה גניבה שזה כלל, סבורה הגמרא, שהוא דורש את הפסוק במידה של פרט וכלל, שאנחנו אומרים בו, שהכלל בא להוסיף על הפרט ולרבות כל דבר. פרט וכלל זה מעמידות שהתורה נדרשת בהם, אותה מידות שמנויות בברייתא של רבי ישמעאל, והיא המידה השמינית. פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט. לפיכך שואלת הגמרא, מי כתיב שור וגניבה? וכי נאמר בפסוק בהתחלה שור ורק אחר כך נאמר המילה גניבה, כדי שנוכל לדון את זה במידת פרט וכלל. הרי גניבה ושור הוא דכתיב. תחילה נאמר בפסוק המילה גניבה שזה כלל, ורק אחר כך נאמרה המילה שור שזה פרט. ואם כן יש לדון את הפסוק במידת כלל ופרט, ולא פרט וכלל. וכאשר דנים במידה ששמה כלל ופרט, זה בא לומר שאין אמור בכלל אלא מה שבפרט, דהיינו שור בלבד, ולא כל דבר אחר. דהיינו גנב שיגנוב ויתפס, יצטרך לשלם כפל רק אם הוא גנב שור ולא כל דבר אחר. וכי תימא שמא תרצה לתרץ ולומר אילו נאמר כאמר, שכוונת הברייתא בעצם להקשות, שמכיוון ואילו נאמר שור תחילה ורק אחר כך נאמרה המילה גניבה, היינו למדים הכל כדין פרט וכלל, ולא הייתה התורה צריכה לכתוב יותר, ואם כן שאלה הברייתא של רב חזקיה, מדוע אכן לא נאמר כך, כך כוונת הברייתא לומר, דוחה הגמרא ואומרת, לא יכול להיות כך, אילו נאמר שור וגניבה. אם אכן היה נאמר בפסוק שור בתחילה ורק אחר כך גניבה, וממצית אמרת מה הפרט מפורש, וכי היית יכול לדרוש ולומר שמכיוון שהפרט האמור כאן הוא ממין מסוים, לפיכך אין להרבות אלא כאין אותו אמין, וכפי שתרצה הברייתא? הלא, הווה שור פרט וגניבה כלל. שור מהווה הפרט, והגניבה, המילה גניבה זה כלל, וכל מקום שנאמר פרט הוא כלל, אנחנו אומרים שנעשה הכלל מוסיף על הפרט, והתרבלו כל מילי, ומתרבה כל דבר שלא נאמר בפרט בפירוש, גם כאן. הכלל האמור במילה גניבה בא לרבות כל דבר, ואפילו אינו דומה למין האמור בפרט. אלא אומרת הגמרא, מנסה הגמרא אפשרות נוספת לתירוץ, כדכתיב כאמרי. אם תרצה לבאר שכוונת הברייתא לומר כפי שנכתב בפסוק, דהיינו תחילה גניבה ואחר כך שור, אלא שלא דייקה הברייתא בלשונה, עדיין יש לי תמועה, וכי כאשר נאמר גניבה ושור ממצת אמרת הכל בכלל, האם יכול אתה לומר שהכלל מרבה כל דבר וכקושיית הברייתא? או האם אתה יכול לומר מה הפרט מפורש שהוא בעלי חיים וכדומה, אף כל דבר שאתה מרבה אינו אלא בעלי חיים. ולרבות מהכלל כל דבר שהוא כעין הפרט המפורש בפסוק וכתירוץ הברייתא, הלוהב אלי גניבה כלל, הגניבה, המילה גניבה משמשת ככלל, ושור פרט, וכל מקום שנאמר כלל ופרט, אנחנו אומרים שאין בכלל אלא מה שנאמר בפרט בלבד. גם כאן נדרוש שור אין, מי דאחרין אלו? רק שור המוזכר בפסוק, אם הוא נגנב, יהיה חייב עליו הגנב, כפל ולא דבר אחר. אומרת הגמרא, אמר רב, הרב המבאר את דרשת הברייתא בכלל ופרט וכלל, תנא חיים כסמיך לי. כאשר אמר התנא שמגניבה שזה כלל ומשור שזה פרט אפשר לרבות כל דבר, הוא לא דיבר רק על כלל ופרט, אלא הוא שמח בדבריו על כלל נוסף האמור בפסוק במילה חיים, וכלל ופרט וכלל כאמר לי, והוא דרש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל. ודבר הנידון בכלל ופרט הוא כלל, יש לרבות ממנו כל דבר שהוא כעין הפרט. וכוונת הברייתא להשיב, שאילו לא נאמר אלא גניבה, שור וחיים, היינו אומרים שאין לרבות אלא דבר שהוא כעין הפרט וקרב על גבי המזבח. בהמשך, ימשיך רבה לבאר את דברי הברייתא, אבל הגמרא מפסיקה אותו באמצע דבריו ומקשה. כיצד אפשר לומר שהמילה חיים נחשבת לכלל, וממילא הפסוק נידון במידת כלל ופרט וכלל? והלא דה מכלל הבטרה לכלל הקמה. הרי אין הכלל האחרון, דהיינו המילה חיים, דומה לכלל הראשון במילה גניבה, שכן המילה חיים אינו כולל אלא בעלי חיים, ואילו המילה גניבה, שהיא גם כן משמשת ככלל, משמעה כל דבר. וכאשר שני כללים אינם דומים, הם לא יכולים להיות נידונים במידת כלל ופרט וכלל. מתרץ את הגמרא, התנא דבי רבי ישמעאל הוא. התנא ששנה את הברייתא סובר כשיטת רבי ישמעאל. לחיי גבנא דריש כלל ופרט, שגם כאשר שני הכללים אינם דומים, הוא כן דורש אותם בכלל ופרט וכלל. ורבה ממשיך ומבאר את התירוץ. ואחי קקש ילי, מאחר והתנא דרש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, והמילה חיים היא הכלל האחרון, וצריכה התורה לכותבה, ולא נאמר בפסוק פרט נוסף ששייך להקשות מדוע הוא נאמר, ונסביר, בתחילה כאשר סברה הגמרא שהפסוק נדרש בכלל או פרט, או בפרט וכלל, הבינה הגמרא, שקושיית התנא בסיפה היא מדוע נאמר בפסוק המילה חיים. אבל עכשיו לאחר שביאר רבה שהפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל, והמילה חיים היא הכלל האחרון, לא מובן מה הקשה התנא בסיפה. שכן, אם יאמר הפסוק גניבה, שור, חמור, ושה וחיים, הוא כבר אמר את הכל. ואיזה מילה יכול הפסוק למעט שלא לכותבה? לפיכך צריך לבאר שכאשר הקשה התנא בסוף דבריו, ויאמר גניבה, שור, ושה וחמור וחיים, והכל בכלל, כוונתו להקשות, אם ימצא תימצא, למה לי? מדוע כפלה התורה בתחילת הפסוק וכתבה אם ימצא תימצא? ועל כך תירץ סטנה בברייתא שכוונת התורה בזה לרבות כל דבר. ורב עכשיו מבאר את כל הברייתא על פי תירוצו. מקשה הברייתא, יומר שור וגניבה וחיים, גניבה זה כלל, שור זה פרט וחיים זה כלל. והכל בכלל, ואנחנו נרבה מכאן במידת כלל ופרט וכלל, כל דבר שהוא כעין הפרט שהוא מטלטל וגופו ממון, יהיה חייב הגנב בכפל. משיבה הברייתא, אילו כן, אילו היה נאמר רק שור, בפרט, הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל הגרב לגבי מזבח, יהיה חייב הגנב כפל, אבל אין חיוב כפל אמור בדברים אחרים. ומבארת הברייתא מה יש להביא שקרב לגבי המזבח ולא נאמר בפסוק בפירוש? סה. אם כן, כשהוא אומר סה, לאחר שכתבה התורה במפורש סה, הרי סה אמור, ולא צריך לרבות אותו מן הכלל ופרט וכלל. לפיכך, מה אני מקיים גניבה? לאיזה צורך נאמר הכלל ופרט וכלל האמור במילה גניבה? לרבות כל דבר. גם דברים שלא קריבים על גבי המזבח, ישלם הגנב כפל. וממשיכה הברייתא ומקשה על פי ביורו של רבה. יאמר שהתורה תכתוב גניבה ושור ושה וחיים, והכל בכלל, אם כדי לרבות שאר דברים שאינם קריבים לגבי המזבח, שחייב הגנב כפל, מדוע נאמר בפסוק חמור, די היה שאם הייתה התורה אומרת גניבה, שור ושה, חיים. ואנחנו נלמד על ידי הכלל של כלל ופרט וכלל לרבות שאר דברים. משיבה הברייתא, אילו כן, אילו היה נאמר שור ושה בלבד, הייתי אומר מה הפרט המפורש דיינו שור ושה, זה דבר הקדוש בבכורה. אף כל דבר שמתרבה כמותו הוא רק דבר הקדוש בבכורה. הוא יהיה חייב כפל. אם יתפס הגנב. לפיכך כתבה התורה את המילה חמור לרבות כל דבר. ומבארת הברייתא את כוונתה. הרי מה יש לך להביא שקדוש בבכורה ולא נאמר בפסוק בפירוש? הווה אומר חמור. אם כן, כשהוא אומר חמור, הרי חמור אמור. ולא צריך לרבות אותו מהכלל ופרט וכלל. מה אני מקיים גניבה? מדוע נאמר הכלל ופרט וכלל האמור במילה גניבה? לרבות כל דבר אפילו שאינו קדוש בבכורה. ועכשיו רבה מבאר את סוף הברייתא. ממשיכה הברייתא ומקשה, יומר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל. כדי לרבות שאר דברים שאינם קדושים בבכורה, די אם הייתה התורה אומרת רק את שני הכללים, דהיינו גניבה וחיים, ואת הפרטים שביניהם, ואנחנו נרבה שאר דברים בכלל ופרט וכלל, שכל דבר הגנב חייב עליו כפל. מדוע כתבה התורה בתחילת הפסוק, אם ימצא תימצא? משיבה הברייתא, אילו כן, אילו היה נאמר בפסוק כך, ולא היה נאמר אם ימצא תימצא, הייתי אומר שמכיוון ואין לרבות מכלל ופרט וכלל, אלא דבר שהוא כעין הפרט, לפיכך מה הפרט מפורש בעלי חיים, אף כל בעלי חיים. רק לגביהם יהיה הגנב חייב כפל. כך כתבה התורה אם ימצא תימצא, ללמדנו, שהכלל ופרט וכלל אינו נדרש מהמילים גניבה וחיים, אלא מהמילים ימצא תימצא, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. וממילא יש לרבות גם שאר דברים שאינם בעלי חיים, שחייב עליהם הגנב כפל. אבל הברייתא מקשה על התירוץ הזה, שכן לפי זה מה יש לך להביא? מה יש לך לרבות מהכלל ופרט וכלל שלא נאמר בפסוק בפירוש? הווה אומר שאר בעלי חיים. וקשה, הרי כשהוא אומר את המילה חיים, הרי חיים אמור. כאשר נאמר בפסוק את המילה חיים, כבר נכלל בו כל בעלי חיים. והם אינם צריכים לימוד מכלל ופרט וכלל. ומכיוון שכן, מה אני מקיים גניבה, מדוע נאמר הכלל ופרט וכלל האמור במילה גניבה, הווה אומר לרבות כל דבר. ואם כן שוב קשה, אם ימצא תימצא שנאמר בתחילת הפסוק, ואמרנו שהתורה כתבה זאת כדי לרבות כל דבר שאפילו אינו בעלי חיים, למה לי? למה צריך את זה? הרי מהכלל ופרט וכלל אנחנו כבר מרבים. כל דבר שהגנב חייב עליו כפל, יחי. אם כך מתפרשת הברייתא, שפיר קשי עלה. לפי ביורו של רבא, שהכלל הראשון זה גניבה, והכלל האחרון זה המילה חיים, נמצא שלבסוף אין הברייתא משיבה על הקושייה, אם ימצא תימצא למה לי, בשביל מה צריכים את המילים אם ימצא תימצא? ולכן מקשה עכשיו הגמרא, אם כך מתפרשת הברייתא, היטב וקשה לתנא, ששנה אותה, ומדוע אכן נאמר בפסוק אם ימצא תימצא. משיבה הגמרא, משום דאית לי פירחה, יש דחייה ללימוד הזה, שהרי לרבות כל דבר מאיך הקמאיתי לי, מאיכן דורש התנא לרבות שאר דברים שאינם בעלי חיים, הווה אומר מכלל בטרה, מהכלל האחרון דהיינו מן המילה חיים, שהרי במידת כלל ופרט וכלל, הכלל הראשון בא למעט, ומה שמרבים הוא מהכלל האחרון, שהרי אם לא היה נאמר הכלל הראשון, היינו דורשים את הפסוק במידת פרט וכלל, שאנחנו דנים בה לרבות כל דבר, וכעת אנחנו דורשים את הפסוק בכלל ופרט וכלל, שאנו דנים בו לרבות בו רק דבר שהוא מעין הפרט. לעומת זאת, אם לא היה נאמר הכלל האחרון, היינו דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט, והיינו אומרים שאין בכלל, אלא מה שבפרט, ורק משום שנאמר שוב כלל בסוף הפסוק, אנחנו דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, ומרבים כל דבר שהוא מעין הפרט. אז אם אנחנו אומרים שמהכלל האחרון, דהיינו מהמילה חיים, אנחנו מרבים כל דבר שחייב עליו הגנב כפל, והלא כלל הגופי חיים כתיב בי, בכלל עצמו נאמר חיים, שמשמעו בעלי חיים בלבד. ואי אפשר לרבות ממנו שאר דברים שגם עליהם יהיה חייב הגנב כפל. אם כן, כלל ופרט וכלל, מה כמהני לי? מה הועיל שנאמר בפסוק כלל ופרט וכלל? אילה תויי כל דברים כדי לרבות שאר דברים שהגנב גנב שהוא חייב עליהם כפל. החיים כתיב, נאמר במפורש בפסוק חיים. משמע בעלי חיים אין, מידי אחרינה לא. דווקא אם הוא גנב בעלי חיים הוא יהיה חייב עליהם כפל. אבל שאר דברים לא. מסיימת הגמרא את התירוץ ואומרת, משום אך היא יצטריך אם ימצא. לפיכך הוא צריכה התורה לכתוב אם ימצא תימצא, כדי שנדרוש את הכלל ופרט וכלל משם, ונרבה גם שאר דברים שיהיה חייב עליהם הגנב כפל. ועכשיו הגמרא באה לבאר כיצד לומדים את הכלל ופרט וכלל מהמילים אם ימצא תימצא. אמרי, יקשו בני הישיבה, והשני כללות סמיכי העדה דינינו. הרי שני הכללים שמופיעים במילים ימצא תימצא, נאמרו בפסוק בסמיכות זה לזה, לא נאמר ביניהם שום פרט, שכן הפרטים שור, חמור וסה, נאמרו בפסוק רק אחר כך, כיצד שייך לדרוש אותם במידת כלל ופרט וכלל. אומרת הגמרא, אמר אבינה כדאמרי במערבה, פסוק זה נדרש כפי הכלל שאמרו בארץ ישראל. כל מקום שאתה מוצא בפסוק שני כללות, שני כללים הסמוכים זה לזה, ואילו הפרט נאמר אחריהם, התל פרט ביניהם, הטל את הפרט ביניהם, דרוש את הפרט כאילו הוא נאמר ביניהם, ודונם בכלל ופרט, ותדרוש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל. נשאלת השאלה, מאחר ותנת ויחיסקיה סובר כבני מערבה ששני כללים הסמוכים זה לזה מטילים את הפרט ביניהם ודורשים אותם בכלל ופרט וכלל, למה צריכה הגמרא לשבש את הברייתא ולפרש שכוונתה לומר גניבה ושור, ולפרש שבסיום הברייתא קשה עדיין מדוע נאמר בפסוק ימצא תימצא? הלא ייתכן לומר שימצא תימצא נחשב לכלל ראשון, ודיברה התורה כלשון בני אדם שלפעמים כופלים את דבריהם ולא דורשים מכל מילה דרוש, והמילה גניבה שזה הכלל השני ונאמר סמוך לכלל הראשון נחשב לכלל האחרון. וקושיית הברייתא היא, יאמר ימצא תימצא ושור וגניבה והכל בכלל. ועל הקושייה הזו מתרץ את הברייתא שמשור לחוד לא היינו למידים אל הדבר הקרב לגבי מזבח. ובדרך זו אפשר לפרש גם את הקושייה האחרונה שבברייתא, יאמר ימצא תימצא ושור וחמור ושה וגניבה והכל בכלל. ועל זה מתרץ את הברייתא, אילו כן הייתי אומר, מה הפרט מפורש בעלי חיים, אף כל דבר שהוא בעלי חיים חייבים עליו כפל. כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור, מה אני מקיים כלל ופרט וכלל, לרבות כל דבר. וכך לא קשה כלום בסיום הברייתא. כך שואלים התוספות בדף סמך ד' עמוד א' בדיבור המתחיל יאמר. תרצים התוספות שאין לומר דיברה תורה כלשון בני אדם ובכך להסביר את הכפילות של ימצא תימצא, אלא במקום שאין לפרש באופן אחר. ועוד מתרצים התוספות שהגמרא מוכיחה לכמן שתנת ויחיסקי הסובר, ששני כללים הסמוכים זה לזה נדרשים בריבוי מיעוט וריבוי ולא בכלל ופרט וכלל. ואם כן, כיצד הוא יכול לומר שלא היינו מרבים משור בלבד או מסה בלבד, אלא דבר הקרב לגבי המזבח או דבר הקדוש בבכורה? הרי במידה הזו של ריבוי מיעוט וריבוי יש לרבות כל דבר. אבל לפי תירוץ הגמרא אין להקשות כך, מאחר וכוונת חזקיה לומר שאם נדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל יהיה קשה מדוע נאמר ימצא תימצא. עכשיו מבארת הגמרא כיצד נדרש הפסוק אם ימצא תימצא בכלל ופרט וכלל. אומרת הגמרא, שדי שור בין ימצא לתימצא, הטל את המילה שור בין המילה ימצא שזה הכלל הראשון לבין המילה תימצא שזה הכלל האחרון, ותדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל. מבררת הגמרא להטוי אימי, מה בא לרבות הכלל ופרט וכלל הזה? היא להטוי בעלי חיים, אם לרבות כל בעלי חיים, ולחייב עליהם את הגנב בכפל, הרי מחיים נפקה, מן המילה חיים כבר אנו למידים לרבות כל בעלי חיים. אלא, הכלל ופרט וכלל נאמר כדי להטוי אי דבר שאין בעלי חיים. ודרוש אחי, וכך תדרוש לרבות ממנו כל דבר שהוא מעין הפרט. מה הפרט מפורש? כשם שהפרט המפורש בפסוק דהיינו שור, הוא דבר המטלטל וגופו ממון. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון חייבים עליו כפל. ותו, ועוד נדרש הפסוק, לעוד כלל ופרט וכלל, שכן שדי חמור בין ימצא לתימצא, הטל גם את המילה חמור בין המילה ימצא למילה תימצא, ודרוש כלל ופרט וכלל נוסף. מבררת הגמרא להטוי אימה, מה בא לרבות הכלל ופרט וכלל הזה? היא להטוי דבר שאין בעלי חיים, משור נפקה, כבר למדנו את הדין הזה מהכלל ופרט וכלל הנדרש מהמילה שור, אלא להטוי דבר מסוים, מאיתור המילה יש לך לרבות שחיוב כפל נוהג בכל דבר שיש סימן עקר בגופו, אבל דבר שאינו מסוים אין חייבים עליו כפל. והדין הזה נלמד מאיתור המילה חמור ולא ממשמעותה, שהרי אדרבה סתם בהמות אין בהם סימן עקר בגופן. ועוד, גם אם דורשים את משמעות המילה, הרי עדיין אפשר ללמוד את הדין הזה מהמילה שור שאמורה מקודם. מקשה הגמרא, יחי סה למה לי, אם אכן נדרש הפסוק בכלל ופרט וכלל, למה כתבה התורה את המילה סה? ובעצם אומרים תוספות בדיבור המתחיל יחי סה, שהגמרא יכלה להקשות גם מדוע נאמר בפסוק שור, שהרי אם כדי לרבות כל דבר אפילו שאינו בעלי חיים, אנחנו יכולים לדרוש זאת מהכלל ופרט וכלל האמור במילה חיים. אלא מאחר ובתחילה נקטה הגמרא לבאר שמהמילה שור למעידים לרבות כל דבר, לכן היא מקשה רק מהמילה סה, אבל באמת, שתי המילים מיותרות. אם כן שואלת הגמרא, אם אכן נדרש הפסוק בכלל ופרט וכלל, מדוע כתבה התורה את המילה סה? לכן, מכוח הקושייה הזו, מבארת הגמרא את הדרשה באופן אחר. אלא ריבה ומיעט וריבה הוא. הפסוק הזה נדרש במידת ריבה ומיעט וריבה, כדתנה דווי רבי ישמעאל, כפי שדרש התנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנה דבי רבי ישמעאל שנה, תנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל במסכת שבועות דף ה' עמוד א', וכן במסכת חולין דף סמך זין עמוד א', ובמסכת בכורות דף נון א' עמוד א'. בעניין סימני טהרה בדגים נאמרו בתורה המילים במים במים שתי פעמים בסמיכות. נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ת', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. והמילה במים נדרשת בכלל, מאחר והיא כוללת את כל מימות שבעולם. נחלים, שיחין ומערות. ונמצא ששני הכללים במים במים נאמרו בסמיכות. ואילו הפרטים, דהיינו בימים ובנחלים, לא נאמרו ביניהם אלא אחריהם. לפיכך אין הפסוק הזה נדרש במידת כלל ופרט וכלל, אלא במידת ריבה ומעט וריבה, שבה אנחנו אומרים ריבה הכל. דהיינו שהתורה ריבתה כל מימות שבעולם, והצריך הסימני טהרה בדגים הגדלים בהם, מלבד מקום אחד שמעטה, שדגים הגדלים בו אינם צריכים סימנים. הגמרא בחולין אומרת בדף סמך זין עמוד א', שהמיעוט נאמר לפתור את הדגים הגדלים בכלים שאינם צריכים סימני טהרה. גם כאן בעניין חיוב כפל, שנאמרו שני הכללים בסמיכות, יימצא, תימצא, ואילו הפרטים שור, עד חמור, עצי חיים, נאמרו אחריהם, נדרש הפסוק במידת ריבה ומעט וריבה, ולא במידת כלל ופרט וכלל. ומסיים את הגמרא את התירוץ ומבארת את הפסוק לפי דברי תנא דבי רבי ישמעאל. מהי רבי, מה התרבה בפסוק? רבי כל מילי, התרבה כל דבר לחייב עליו את הגנב בכפל. מבררת הגמרא, יחי כל אני פרטי למה לי? מאחר ומהריבוי אנחנו מרבים כל דבר שהגנב חייב לשלם עליו כפל, מדוע אכן נאמרו בפסוק כל הפרטים הללו? משיבה הגמרא, חד למיעוט הקרקע. אחד מהפרטים נאמר כדי למעט קרקע וללמד שאין הגנב חייב על גניבת קרקע כפל. וחד למעוט עבדים. ואחד מהפרטים נאמר כדי למעט שאם גנב עבדים פטור מכפל. וחד למיעוט השטרות. ואחד מהפרטים נאמר למעט שאם גנב שטרות פטור מכפל. ומה שהוסיפה התורה את המילים גניבה וחיים, זה לחדר רב, לדרשה שדרש בהם רב לקמן בדף סמכי עמוד א'. דאמר, אמר רב, ממה שאמרה התורה חיים לגבי גניבה אנחנו למעידים, אך יהיה לקרן כאין שגנב, אשלם את תשלום הקרן שתהא כשעת הגניבה. כלומר, אם גנב בהמה והוכחשה או הוזלה, חייב לשלם את הקרן כפי שוויה בשעת הגניבה. אם כן, מסוגיית הגמרא עד כאן עולה שהפסוק אם לא יימצא הגנב אמור בטוען טענת גנב, בשומר פיקדון שטוען שנגנב ממנו הפיקדון. ואילו בפסוק אם יימצא הגנב, נחלקו הברייתות לאל בדף סמך ג' עמוד ב', האם הפסוק הזה אמור בגנב עצמו? והמאן דאמר הזה דורש את המילה הגנב, האות ה' המיותרת במילה גנב למעט טענת עבד. דהיינו שאם הגנב טוען שהפיקדון עבד ממנו, פטור מכפל, וחיוב 4 ו-5 בטוען טענת גנב לומדים מעקש לגנב. או כמאן דאמר השני, שזה נאמר כדי למעט טוען טענת עבד, והוא דורש הגנב לרבות תשלומי 4 ו-5, וגנב עצמו אמור בפסוק אם יימצא תימצא, כמו שהתבאר בתנא דבי חזקיה. כך יוצא מדברינו עד עכשיו בסוגיה. ממשיכה עכשיו הגמרא לברר כיצד נדרשים הפסוקים לפי שתי הברייתות ליל. ולמאן דאמר, לברייתא האחת שאמרה חד, פסוק אחד נאמר בגנב, דהיינו מה שנאמר בתורה אם יימצא הגנב מדובר על גנב, וחד ופסוק אחד נאמר בטוען טענת גנב, הפסוק אם לא יימצא הגנב נאמר על שומר שטוען שנגנב ממנו הפיקדון, וגנב עצמו נפקלי מי אם יימצא הגנב, ואם כן כפל בגנב עצמו הוא לומד מהפסוק אם יימצא הגנב ישלם שניים האמור שם, היי הפסוק אם יימצא תימצא בידו הגניבה וגומר שניים ישלם, מה ידריש בי, מה הוא דורש ממנו? הרי לדבריו כבר למדנו חיוב כפל בגנב עצמו. משיבה הגמרא, מבא אלי, לדבריו הפסוק הזה נצרח לחדר רבה בר האילאי. דאמר רבה בר האילאי, לקמן בדף עין ה' עמוד א', מה איתם הדרב דאמר, מה טעמו של רב שאמר לקמן בדף עין ד' עמוד ב', שכל המודה מעצמו בחיוב כנס המוטל עליו, כגון גנב שהודה שגנב והתחייב לשלם כפל, ואחר כך באו עדים להעיד בו ולחייבו על כך, פטור מלשלם את הכפל, והוא משלם רק את הקרן, משום דכתיב אם יימצא תימצא. מכפילות הלשון יש לדרוש שרק אם יימצא בעדים, כלומר שיתברר מעשה הגניבה מתחילה על ידי עדים, אז תימצא בדיינים. אז יחול חיוב הכפל שהוא כנס על ידי הדיינים שיחייבו לשלם את הכפל. פרט למרשיע את עצמו. אבל הגנב עצמו שחייב את עצמו מתחילה, הוא עודה בגניבה, אף על פי שבאו עדים אחר כך ועידו נגדו שגנב, הוא אינו משלם כפל. מברר את הגמרא ולמאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, למי שסובר ששני הפסוקים נאמרו בשומר הטוען טענת גנב. דהי, אם ימצא תימצא מפיק לי לגנב עצמו ולדבריו הפסוק, אם ימצא תימצא בידו הגניבה שניים ישלם נאמר. כדי ללמד על חיוב כפל בגנב עצמו, אם כן מרשיע עצמו, גנב שעודה בגניבתו, ואחר כך באו עדים שאותו גנב פטור מתשלום כפל כדברי רב, מנהלן. מניין הוא לומד זאת? משיבה הגמרא התנא הזה לומד זאת מהמילים אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. הפסוק הזה אמור בשומר חינם, שמשמע רק אשר הורשע הגנב על ידי הדיינים, דהיינו על פי העדים, הוא חייב לשלם כפל, ולא המרשיע את עצמו. גנב שעודה והרשיע את עצמו לפני שבאו העדים, פטור מכפל. ממשיכה הגמרא ומבררת, ולמאן דאמר, חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דהייתי לי, מימצא תימצא למרשיע את עצמו, שלדבריו מהפסוק אם ימצא תימצא בידו הגניבן ולמידים, לפתור את המרשיע עצמו מכנס מתשלום כפל, היי אשר ירשיעון, אלוהים ישלם שניים לרעהו, מה ידריש בי, מה הוא דורש מהמילים הללו בפסוק? משיבה הגמרא, אמר לך, התנא הזה ישיב לך. האומי בא אלה, הפסוק הזה נצרח לדעתו כדי ללמד למודה בכנס דפטור. אחד שעודה בדבר הגניבה ולא באו עדים אחר כך, שהוא פטור. ומכיוון שהפסוק הזה מלמד לפתור באופן שלא באו עדים לאחר שעודה, נותר לו הפסוק אם ימצא תימצא ללמד שאפילו אם באו עדים אחרי שעודה בגניבתו, ובעצם היינו יכולים להרשיע את הגנב הזה גם לא על פי הודעתו כי יש עדים נגדו, בכל זאת בגלל שהוא הודה קודם שבאו העדים, הוא פטור מתשלום הכנס, הוא פטור מתשלום הכפל. זאת אומרת שבתחילה סברה הגמרא שמפסוק אחד אפשר ללמוד שאפילו באו העדים לאחר שהודה פטור. אבל כעת סוברת הגמרא שאם לא היה נאמר אלא פסוק אחד, אם היה נאמר רק אשר ירשיעון אלוהים או אם ימצא תימצא, לא היינו למידים לפתור את המודה בכנס אלא באופן שלא באו העדים כלל. רק משום שכתבה התורה שני פסוקים, למדנו שאפילו אם באו עדים לאחר הודעתו וחייבו, בכל זאת הוא פטור מתשלום הכפל. אומרת הגמרא, ומאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, לדברי התנא הסובר ששני הפסוקים נאמרו בשומר הטוען שהפיקדון נגנב ממנו, והתבהר לאל שלדעתו של התנא הזה לא נותר אלא פסוק אחד, הפסוק אשר ירשיעון, בא ללמד על מודה בכנס שפטור, כסבר, הוא סובר התנא הזה, שלא פטרה התורה את המודה בכנס, את הגנב שעודה שגנב, לא פטרה אותו התורה מכפל, אלא כשלא באו עדים אחר הודעתו, אבל המודה בכנס ואחר כך באו עדים, חייב. גנב שעודה בגניבתו, ולאחר מכן באו עדים ועידו נגדו שהוא גנב, במקרה כזה הוא כן ישלם כפל, מכיוון שאנחנו משיגים פה הרשעה נגדו גם בלי הודעתו. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לתנא שסובר בברייתא, חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דנפקא ליה גנב מאתם, שלדבריו למדנו חיוב כפל בגנב עצמו ממה שנאמר, אם ימצא הגנב ישלם שניים, בישלמה מובן מדוע כתבה התורה את הפסוק, אם ימצא תימצא, כדי ללמדנו לחדר רב הבר אילאי, שרב הבר אילאי למד מכאן את דינו של רב, שעמודה בכנס גנב שעודה, בגניבתו, ואחר כך באו עדים להעיד נגדו על הגניבה, פטור מתשלום הכנס, פטור מתשלום כפל. אבל כל הניפרטי, כל הפרטים האמורים בפסוק, מישור, את חמור, את צה, חיים, למה לי? למה הם נאמרו? ואין לומר שהפרטים הללו נאמרו כדי למעט קרקעות עבדים ושטרות שאין חייבים עליהם כפל, כפי שאמרה הגמרא לאל. זאת מאחר, ואפשר למעט אותם מהפרטים האמורים בפסוק על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שבע, על סלמה. תרץ את הגמרא, הפרטים הללו נאמרו כדתנה דווי רבי ישמעאל, כמו ששנה התנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל, דתנה דווי רבי ישמעאל, שנה התנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל, וזה מופיע במסכת סוטה דף ג' עמוד א', ובמסכת שבוע דף י' עמוד א', כל פרשה שנאמרה ונשנית, כל פרשה שנאמרה בתורה ונשנית שוב, לא נשנית אלא לדבר אחד שנתחדש בה, ומשום אותו דבר נשנית כל הפרשה כולה עם כל הפרטים. כלומר, אף על פי שיכלה התורה לשנות את הדין שהתחדש בפרשה ללא שתכפול את כולה, מכל מקום כך היא דרכה של תורה, לחזור ולשנות את האמור מפני דבר אחד שמתחדש בכפילות הפרשה. אותו דבר גם כאן, מכיוון שרצתה התורה ללמדנו את דינו של רב ולומר שרק אם יימצא בעידים תימצא בדיינים, שרק אשר יש עידות נגד הגנב רק אז הדיינים מפעילים את הכנס והוא משלם כפל, אבל המודה בכנס גנב שיודע מעצמו שהוא גנב פטור מן הכפל, לכן כפלה ושנתה התורה את כל הפרטים האמורים בעניין למרות שהם לא נצרכים. הגמרא ממשיכה לברר פרט נוסף בדעת התנא שמעמיד את הפסוקים בגנב ובתואן טענת גנב. מקשה הגמרא ואימה גנב עצמו בשבועה, מאחר ובאותה פרשה נאמר ונקרב בעל הבית אל האלוהים, לומר שאינו חייב כפל אלא אם כן נשבע תחילה לשקר, אותו שומר שיקר בשבועה, שאכן הפיקדון נגנב ממנו, אם כן נאמר שגם גנב עצמו אינו חייב כפל אלא אם כן נשבע תחילה לשקר, שהוא לא גנב את הגניבה, וכגון שחשדו בו בתחילה שהוא הגנב וכפר וקפץ ונשבע מאליו, אחר כך נודע שאכן הוא הגנב, רק במקרה כזה הוא ישלם כפל. תרץ את הגמרא לא סל כדאי תך לא ייתכן לומר כן. דתניא, שנינו בברייתא, רבי יעקב אומר כשאמרה התורה בגנב שניים ישלם, כוונתה שחייב הוא לשלם כן שלא בשבוע, אפילו אם לא נשבע תחילה לשקר. שואלת הברייתא, אתה אומר שכוונת התורה לחייב את הגנב בכפל אפילו שלא בשבוע, או אינו אולי שמא נאמר אין כוונת התורה לחייבו אלא בשבוע? משיבה הברייתא, אמרת לא כך היה, מוכרח אתה לומר שאין לפרש כך. ומפרשת הגמרא את כוונת מילות הברייתא, מהי לא כך היה? כיצד מוכרח שאין לפרש כך את הפסוק? אמר אביי, מאחר ואם תאמר שאין גנב חייב כפל אלא כשנשבע לשקר, יהיה קשה לא לכתוב רחמנה שהתורה לא תכתוב שניים ישלם בגנב, וליתי ונלמד חיוב כפל בו בקל וחומר מטוען טענת גנב. ומה יהיה הקל וחומר? ומה שומר הטוען טענת גנב שטוען שהפיקדון נגנב ממנו? דבהתירא אתי לידי, שבתחילה החפץ והפיקדון באו לידו בהתר, שהרי הפיקדון הופקד אצלו על ידי הבעלים, ואף על פי כן אמר קרא לי שלם תרי, כנסה אותו התורה לשלם כפל. אם יימצא שהוא שיקר וגנב בעצמו את הפיקדון, גנב עצמו דבאיסור אתי לידי, גנב שאף מלכתחילה לא בא החפץ לידו אלא באיסור, שגנבו מבית הבעלים, לא כל שכן שתקנוס אותו התורה לשלם כפל? ואם יש את הקל וחומר הזה, אלא שניים ישלם דכתב רחמנה בגנב עצמו, למה לי? למה כותבת התורה ללמד שגנב רגיל חייב כפל? הרי ניתן ללמוד זאת מקל וחומר מטוען טענת גנב. על כורחך זה לא נאמר במפורש אצל גנב, אלא כדי ללמדך, ואפילו שלא בשבוע חייב הגנב כפל. כאשר נתפס הגנב, הוא לא מכחיש ולא נשבע לשקר, גם כן יהיה חייב לשלם כפל. מקשה הגמרא על הלימודים שנאמרו לאל מהפסוק אם יימצא תימצא בידו הגניבה. והגמרא מקשה כעת על שתי הברייתות, גם לדעת התנא שסובר ששני הפסוקים נאמרו בתואן טענת גנב, וחיוב כפל בגנב עצמו הוא לומד מהפסוק אם יימצא תימצא, וגם לדעת התנא שסובר שהפסוק הראשון נאמר בגנב עצמו, ואילו הפסוק השני נאמר בתואן טענת גנב. ולמה נאמר אם יימצא תימצא? כדי ללמד על המודה בכנס ואחר כך באו עדים שהוא פטור. שואלת הגמרא, והי אם יימצא לאחי ודעתה, וכי לכך נאמר הפסוק אם יימצא תימצא? המיבא אלה לחדתניה, הרי הפסוק הזה נצרח לדרשה אחרת למה ששנינו בברייתא, במסכת גיטין דף עין זין עמוד א', וכן במסכת בבא מציע דף יוד עמוד ב'. אם היה נאמר בפסוק ידו בלבד, דיינו על הפסוק אם בידו הגניבה היה נאמר ידו בלבד, אין לי לא הייתי למד מכאן לחייב גנב בכפל אלא ידו, אלא בזמן שנטל את הגניבה בידו. אבל אם נכנסה הגניבה מעליה לגגו או לחצירו או לקרפיפו, קרפיף זה מגרש גדול המוקף מחיצות שלא לצורך דיור, ולאחר שהגניבה נכנסה לשם נעל הגנב בפניה על מנת לגונבה מניין, שגם באופן זה נקנית לו הגניבה בקניין חצר וחייב עליה כפל. תלמוד לומר אם יימצא תימצא, ללמדנו שמכל מקום, בכל אופן שתימצא אצלו הגניבה, הוא חייב כפל. אם כן, אנחנו רואים שאנחנו משתמשים במילים אם יימצא תימצא לדרשה הזו. אז איך למדנו לימודים אחרים מהפסוק אם ימצא תימצא בידו הגניבה? מדרצת הגמרא, אם כן, אם אכן לא נאמר הפסוק אלא כדי ללמדנו שחיוב כפל הוא אפילו באופן שלא נטל את הגניבה בידיו, להימקרא שיאמר הכתוב או ימצא ימצא או תימצא תימצא. כלומר, שינקוט הכתוב תיבה אחת מהתיבות האמורות ויכפול אותה. אלא מי דשא נקרא מזה ששינה הכתוב ואמר ימצא תימצא, שמע מינה תרתי, יש לך ללמוד מכאן שני דברים, שחיוב כפל הוא בכל אופן, גם אם הגניבה נכנסה מעליה לתוך החצר והוא נעל בפניה, וכן את אחת מהדרשות האמורות לעיל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן לימודנו בדפינו היומי דף סמך דלת ממסכת בבא קמא, והנה לפנינו שש שאלות שישמשו לנו שינון סיכום וחזרה בסייעת הדשמיא הגדולה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע צריך הפסוק לומר אם ימצא תימצא, מדוע אי אפשר לדרוש מן המילה חיים את הכלל השני, ונרבה בכלל ופרט וכלל לרבות כל דבר? שאלה שנייה, למסקנה, כשיש שני כללים הסמוכים זה לזה ופרטים בצדיהם, כיצד דנים זאת? שאלה שלישית, כיצד נלמד מן המילה חמור האמורה בפסוק? שאין נוהג זאת אלא בדבר המסוים, ועלו לא כל חמור מסוים הוא. התשובה נמצאת ברשי. שאלה רביעית, למסקנה, מה דורשים מן המילה חיים? שאלה חמישית, למאן דאמר שאם ימצא הגנב מדבר בגנב עצמו, מה דורשים מאם ימצא תימצא? השאלה השישית והאחרונה על דף סמך דלת, מה דרשו עוד מאם ימצא תימצא? וכיצד אפשר לדרוש מכך לשני הדברים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדף סמך דלת. דפינו היומי להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשונה הלכות נשנה את הדינים הלכה למעשה שלמדנו מתחילת הפרק השביעי. תשלומי כפל נוהגים בכל, חוץ משה ושור, שהגונב את השה או את השור וטבח או מחר משלם על השה תשלומי ארבעה ועל השור תשלומי חמישה. הגונב מהגנב אף על פי שנתייאשו הבעלים אינו משלם תשלומי כפל. אם טבח ומחר אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. לגנב הראשון אינו משלם שהרי דין הבהמה הזאת שחוזרת לבעלים ולא קנה הגנב, כיוון שייאוש לבד לא קונה. לבעלים אינו חייב לשלם את הכפל או את הארבעה וחמישה, מפני שלא גנב מרשותם. הטוען שנגנב הפיקדון מביתו אם נשבע ואחר כך באו עדים ששיקר, ושהפיקדון היה אצלו, הרי זה משלם תשלומי כפל שהרי הוא עצמו הגנב, ואם טבח ומחר אחר שנשבע, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. הוא אינו מביא קורבן אשם על פי עדים על שבועתו, ואינו מביא חומש, אין החומש משתלם עם הכפל. אם באו עדים קודם שישבע, אינו משלם אלא את הקרן בלבד. הגונב עבדים ושטרות וקרקעות אינו משלם תשלומי כפל שלא חייבה תורה כפל אלא במטלטלין שגופה ממון. הגונב את הגוי או שגנב נכסי הקדש אינו משלם אלא את הקרן בלבד, וכן הגונב קודשים מבית בעליהם, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, בין קודשים שאין הבעלים חייבים באחריותם, בין קודשים שהבעלים חייבים באחריותם, הרי זה פטור מן הכפל ומתשלומי ארבעה וחמישה. הטוען טענת גנב באבידה ונשבע, ואחר כך באו עדים שהאבידה ברשותו ושיקר, משלם תשלומי כפל, שנאמר על כל אבידה והוא שיתעון שנגנבה בליסטי מזוין שהוא אנוס ופטור, אבל אם טען שנגנבה בלא אונס, פטור מן הכפל מפני שהוא חייב לשלם על פי טענתו, כי שומר אבידה כשומר שכר הוא. הטוען טענת אבידה בפיקדון ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואחר כך באו עדים, פטור מן הכפל שכבר יצא הפיקדון מידי הבעלים משבועה ראשונה. עד כאן מוריי ורבותיי שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כוח בתמוז תשעין ואף סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה דף סמך דלת, דף של סייעת הדשמיא עם מסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר. יום חמישי חפתת בתמוז תשעין ואף ערב ראש חודש מנחם אב תשעין ואף הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולגאולה קרובה במהרה בימינו, ונלמד את דף סמך ה' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.